טוב. אנחנו היום נמצאים ביום עיון הגננות, יום עיון בענייני חינוך. פותחים בדבר מלכות. אני רוצה לפתוח בקטע קצר מאוד ממכתב של הרבי, שהוא כותב למישהי ששאלה אותו במה היא תבחר לעסוק בעתיד שלה. היא רוצה שהרבי ינחה אותה מה העניין שבו היא תתעסק במיוחד. אז זה מכתב של י' סיוון תשי"ז. כותב לרבי: ולדעתי טוב שתבחרי להיות גננת, שבתקופתנו גם זכות הרבים במקצוע זה, חינוך בני ישראל בדרך התורה והמסורה. וכשתכיני את עצמך בחפץ למקצוע זה, בוודאי תצליחי, וכדאי להקדיש לזה כל הזמן הדרוש להכנה מבוססה ומסודרה, כיוון שנוגע להצלחת העבודה בעתיד. דברים מאוד ברורים, איזה יחס הרבי נותן לעבודה של גננת, ואיזה יחס הרבי נותן להתכונן לעבודה הזו. זה מה שעושים בעצם ביום הזה, בעוד כל ימי הכנה נוספים, כל אחד, כל אחת בדרכה, אז זה בוודאי גם כן יביא את ההצלחה הגדולה. ידוע ההוראה של הרבי ללמוד בתקופה הזו של שלושת השבועות, ובמיוחד בימי חודש מנחם אב, ללמוד ענייני בית הבחירה, ללמוד עניינים שקשורים לבית המקדש. ענייני בית הבחירה נמצאים בתורה בכמה וכמה מקומות. אחד המקומות היותר מפורסמים שלומדים ענייני בית הבחירה זה ברמב״ם. הרמב״ם כתב בספרו ספר עבודה, הוא כתב הלכות בית הבחירה. הרבי פעם ציין שמאוד מעניין שבהלכות בית הבחירה הרמב״ם כתב 8 פרקים. הימים של חודש מנחם אב שבהם צריך ללמוד ענייני בית הבחירה, אבל הימים שבהם מותר ללמוד, אלו רק 8 ימים, כי היום התשיעי, תשעה באב, זה יום שעל פי תורה אסור ללמוד תורה ביום הזה, כי התורה גורמת לשמחה. אז הימים שבהם מותר ללמוד בחודש אב, הימים שצריכים להפוך אותם לשמחה, אלו רק 8 ימים. אז הרבי פעם דיבר שהשמונה פרקים הראשונים של הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, אפשר לומר שזה פרק ליום, פרק ליום. כל יום מימי חודש מנחם אב קשור באופן מיוחד לאחד מהפרקים לפי סדר מהלכות בית הבחירה לרמב״ם. לפי הסדר והחשבון הזה, אנחנו היום נמצאים בג' מנחם אב. כנגד היום הזה, ג' מנחם אב, יש לנו את הפרק השלישי בהלכות בית הבחירה. אז אנחנו גם נקיים את ההוראה של הרבי ללמוד ענייני בית הבחירה, אבל הנושא שלנו הרי זה חינוך, ובמיוחד חינוך ילדים קטנים בגן, שזה היסוד וההתחלה. אז אנחנו נשלב בין השניים. מצד אחד נלמד את הנושא של הפרק היומי, שזה על הפרק השלישי בהלכות בית הבחירה, וגם נשלב את זה עם ענייני חינוך. מה הנושא שעליו מדובר בעיקר בפרק היומי בהלכות בית הבחירה? הרמב״ם פותח ומדבר בפרק הזה על המנורה שהייתה בבית המקדש. זאת אומרת, היום ג' מנחם אב צריך לחיות עם ענייני המנורה. אז אנחנו בעזרת השם נראה כמה הוראות ועניינים מיוחדים אפשר להפיק מענייני המנורה. אבל לפני שנתחיל באופן נקודתי לדבר על המנורה, אולי נקדים קודם כל להסביר מה זה בכלל המושג של חינוך. מה פירוש המילה חינוך? מילה שהיא כל כך שגרתית וכל כך הרבה מדברים עליה. מה הפירוש המילולי של המושג הזה חינוך? מצאנו בתורה שבעל פה וגם בתורה שבכתב כמה וכמה פירושים ומשמעויות למילה חינוך. שלושה דברים יש למילה חינוך, שלושה משמעויות, וכל המשמעויות של המילה חינוך הם חשובים כדי לתת את המסר לכל מחנך ומחנך. הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים בתורה את המושג של חינוך זה ביחס לכהנים בפרשת תצווה בספר שמות. שם התורה מדברת שצריך שמשה רבינו ילביש לאהרון ולבניו את בגדי הכהונה, יכין אותם לעבודת המשכן. והלשון בתורה אחרי שכתוב וילבשת אותם, אומרת התורה משפט ומילאת את ידם. המושג ומילאת את ידם כתוב בהקשר להלבשת הבגדים של הכהנים. מה הפירוש ומילאת את ידם? מה זה נקרא למלא את הידיים? אומר על כך רש"י במקום כלל, כל מילוי ידיים, איפה שכתוב בתורה למלא את ידיו של מישהו, זה לשון חינוך והתחלה. זאת אומרת, מה רש"י כאן מלמד אותנו? שהמושג חינוך פירושו התחלה, להתחיל דבר חדש שלא היה עדיין. התחלה חדשה נקרא בשם חינוך. זה פירוש אחד למושג חינוך. פירוש שני למושג חינוך מופיע אמנם בהקשר לא כל כך שמח, אבל המשנה במסכת מועד קטן, שזה דרך אגב המסכת שאפשר ללמוד בתשעה באב, מכיוון שהמסכת הזו מדברת ברובה על ענייני אבלות לא עלינו. שם במסכת כתוב, אם מגיע מצב שלא עלינו צריך לקבור נפטר בחג, במועד, בכל המועד, אומרת שם המשנה שמה אפשר אם הקבר לא עלינו לא מוכן, האם מותר לבנות אותו מחדש בכל המועד או אסור לבנות אותו? אז המשנה אומרת כך, לבנות אותו מחדש, לחפור אותו אסור, אבל מחנכים אותו במועד, לחנך את הקבר במועד מותר. ככה לשון במשנה. מאוד מפתיע שהביטוי לחנך כתוב על הקבר, לחנך את הקבר. מה הפירוש לחנך את הקבר? כשמסתכלים בפירוש של רבינו עובדיה מברטנורה, אז הוא מסביר שלקצר אותו או להאריך אותו, במילים אחרות לשנות מצב, זה נקרא לחנך. אז פירוש הראשון בחינוך זה להתחיל התחלה חדשה. הפירוש השני בחינוך, לשנות את המצב הקיים. והפירוש השלישי בחינוך, כתוב במשנה לגבי תענית יום כיפור. המשנה אומרת שמי חייב לצום ביום כיפור? רק אלה שהם אחרי גיל מצוות כמובן. אבל תינוקות בלשון המשנה, תינוקות בלשון המשנה הכוונה היא לילדים או לילדות שהם לפני גיל מצוות, קוראים להם תינוקות בלשון המשנה. אומרת המשנה מחנכים את התינוקות לשעות. מה זה נקרא מחנכים את התינוקות לשעות? מרגילים אותם לצום לשעות. זאת אומרת שאם היה ילד רגיל לאכול בשעה 10 כל יום ארוחת בוקר, אז יחנכו אותו וירגילו אותו שיאחר את הארוחה בשעה, בשעתיים, ולאט לאט במשך השנים הוא יגדיל וירחיב את זמן הצום שלו, עד הבר מצווה או הבת מצווה הוא יהיה מוכן לצום שלם. אם כך, קיבלנו פירוש שלישי למילה חינוך, להרגיל את ההנהגה באופן קבוע. אם כך, לסיכום, יש לנו שלושה פירושים למילה חינוך. הפירוש הראשון במילה חינוך זה להתחיל התחלה חדשה. הפירוש השני למילה חינוך זה לשנות את המצב הקיים. והפירוש השלישי למילה חינוך זה להרגיל ולהתמיד בדבר שכבר התחילו אותו. אלו שלושת המשמעויות שכל מחנך ומחנכת חייבים בכל עת ובכל שעה לזכור את המסר החשוב ביותר ששלושת הפירושים אומרים לנו. דבר ראשון, צריך להאמין ולהיות בטוחים שאפשר להתחיל דברים חדשים. לא לפחד מלהתחיל. מחנך זה נקרא שהוא מתחיל דבר חדש. לא לחשוש מהתחלה חדשה, למרות שכתוב כל ההתחלות קשות. לא לחשוש, חינוך זה נקרא להתחיל דבר חדש. דבר שני, המחנך חייב להאמין ביכולת שלו לשנות את המצב. גם אם קיבלנו במציאות, קיבלנו תלמידים או תלמידות במצב כזה או אחר, לפעמים קל יותר או לפעמים להפך, המחנך חייב להאמין שהוא יכול לשנות מצב. כי פירוש המילה חינוך זה גם לשנות את המצב. כי אם המחנך לא יאמין ביכולת שלו, בכוח שלו, לשנות את המצב, אז כמובן שמלכתחילה לא יעשה שום דבר. אבל כל זה תלוי בפירוש השלישי למילה חינוך. שהפירוש השלישי למילה חינוך אומר להתמיד באופן עקבי במה שאנחנו עושים. זה הפירוש השלישי במילה חינוך, שצריך כל הזמן להרגיל ולהתמיד. אם אנחנו לא נפחד להתחיל התחלות חדשות ונאמין שיש לנו את הכוח לשנות, וכמובן נתמיד בזה באופן עקבי, אין ספק שגם ההצלחה מובטחת והתוצאות יהיו באופן הטוב ביותר. זה ההתייחסות הכללית למושג חינוך בכל השנה ובכל הזמנים, בלי קשר להוראה מסוימת מכלי מסוים במקדש או מתקופה מסוימת בשנה. אנחנו אבל רוצים להתמקד היום בעיקר במנורה של בית המקדש, שהיום, כמו שאמרנו בתחילה, היום צריך ללמוד ברמב"ם במיוחד את הפרק השלישי, שהוא מדבר על עניינו של המנורה של בית המקדש. בעניין הזה של המנורה בבית המקדש אפשר ללמוד מספר דברים, אפשר ללמוד הרבה דברים. אנחנו נתמקד רק בארבעה דברים שקשורים למנורה שהייתה בבית המקדש. אנחנו נתמקד במיקום של המנורה, איפה המנורה נבחרה להיות. המיקום שלה ילמד אותנו הוראה נפלאה בחינוך. אנחנו נתמקד בעזרת השם בצורה של המנורה, איך שהמנורה נראית רק שרואים אותה, זה גם מלמד אותנו הוראה נפלאה בחינוך. נתמקד בעניין השלישי, מי מתעסק עם המנורה, והדבר הרביעי, מהם התכונות שהמנורה מפיצה. ארבעת הדברים הללו, כל אחד בפני עצמו ובוודאי כולם ביחד, ילמדו אותנו בעזרת השם הוראות בחינוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. ידוע שהמנורה שהייתה בבית המקדש, איפה היה המיקום שלה, איפה היא הייתה מונחת. נקדים שבית המקדש היה מחולק לשלושה חלקים כלליים: גם המשכן במדבר, גם בית המקדש בירושלים, גם בית השלישי שיבנה בעזרת השם במהרה בימינו. שלושה חלקים יש למקדש. החלק החיצוני נקרא העזרה, שזה היה במדבר, זה היה נקרא חצר אוהל מועד. החלק הפנימי נקרא ההיכל או הקודש. והחלק הכי פנימי, הכי חשוב, הכי קדוש, נקרא קודש הקודשים. קודש הקודשים מבחינתנו הוא מקום שאנחנו יודעים שהוא קיים, אבל רק כהן גדול נכנס לשם פעם בשנה. אנחנו נתמקד בשני החלקים היותר נגישים ויותר שייכים לכל אחד: העזרה וההיכל. איפה המנורה עמדה? כידוע, המנורה עמדה בפנים, בתוך ההיכל. מה עשו בעזרה? בעזרה עמד מזבח, מזבח הזהב עמד בפנים, בקודש. אבל מזבח העולה, המזבח שעליו הקריבו קורבנות, הוא עמד בחוץ בעזרה. לשם הביאו בהמות, שם שחטו את הבהמות, שם זרקו את הדם של הבהמה למזבח, משם לקחו בשר הכהנים או לפעמים גם אלו שהביאו את הקורבנות, ושם היה גם חלק בשר שנטרף על גבי המזבח. המנורה עמדה בפנים, בחלק הפנימי. המיקום של המנורה מלמד אותנו הוראה נפלאה גם כלפינו כמחנכים וגם כלפי הילדים כמחונכים. קודם כל נתחיל כלפינו כמחנכים. בית המקדש, גם בית המקדש הפרטי של כל אחד מאיתנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כל אחד בחיים האישיים שלו יש לו את החלק החיצון של בית המקדש. מה יש בחלק החיצון של בית המקדש? יש שם בהמות. חלק מהבהמה תעלה באש כליל השם, אבל חלק מהבהמה צריך להוריד. יש לה דם עם רתיחה שצריך להוציא אותה ולנקות אותה. יש הרבה בהמיות בחלק החיצון. אנחנו צריכים לזכור שהגן או כל מקום של חינוך, הרי הילדים הם כמו מנורה, נר השם נשמת אדם. כשנכנסים לגן אנחנו נכנסים בעצם לקודש, נכנסים לתוך ההיכל. מה זה אומר לנו? את כל הבהמיות שיש לכל אחד צריך להשאיר בחוץ. מה זאת אומרת? כל אחד יש לו בחיים הרבה כעסים, תסכולים, סיפורים כאלה ואחרים שהוא לוקח איתו מהבית, מהבנק, מהשכנים, מכאן ומשם. וכשבאים כל בוקר לחינוך, צריך לזכור שברגע שנכנסים לחצר של הגן, אז נכנסים בעצם להיכל. בהיכל אין בהמות, בהיכל אין דם, רתיחה, בהיכל אין דברים של פסולת שצריך להוציא אותם כמו שהיה בחוץ בעזרה. בהיכל הכל קדוש וטהור. זה הוראה למחנכים, להיכנס ולהשאיר את כל הדברים האחרים בחוץ. אנחנו נכנסים בלי כל זה. זה דבר ראשון, כלל חשוב מאוד בעבודת החינוך. מצד שני, צריך גם להסתכל על המחונכים שלנו, על הילדים, שהם נמצאים בקודש. לפעמים נמצאים באזורים או נמצאים מול ילדים שבאים מכל מיני סוגי אוכלוסייה, מכל מיני מגזרים, מכל מיני בתים. אסור לנו אף פעם לחשוב שילד פלוני או מגזר פלוני או גם פלוני, להם לא צריך לתת כל כך הרבה, הם שייכים אולי כולם בקודש. כל הילדים שנמצאים אצלנו בגן אנחנו ניתן להם את הטוב ביותר, כי כולם נמצאים בקודש. אנחנו נכנסנו לקודש והם נמצאים בקודש. סיפר פעם שליח של הרבי במיניסוטה, קוראים לו הרב מניס פרידמן, שבאו אליו זוג נשוי, באו אליו להתייעץ איתו בעניינים מסוימים. אז בין השורות התחיל לדבר עם הזוג אם הם מודעים למושג של טהרת המשפחה. אז הוא ראה שהם לא שמעו בחיים שלהם בכלל שיש כזה מושג. שאל אותם, מי חיתן אתכם? והם אמרו לו שהם הלכו לרב אורתודוקסי, רב חרדי, שהוא היה הרב שהכין אותם וחיתן אותם. אז הוא מאוד התפלא, הוא הכיר את הרב הזה, איך זה ייתכן שהרב הזה לא אמר אפילו לא מילה אחת על המושג של טהרת המשפחה, הרב חרדי שמחתן זוג? אז הוא שמר את זה בליבו. כעבור זמן יצא לו לפגוש את אותו רב, אז הוא שאל אותו, תגיד לי, אתה חיתנת את הזוג ההוא? הם בחרו לבוא אליך, הם יכלו הרי ללכת גם לרב רפורמי, בחרו ללכת אליך כי הם רצו לשמוע מה אומרת היהדות האורתודוקסית לחיים המשפחתיים. איך זה שלא אמרת להם מילה אחת על ענייני טהרת המשפחה? אומר לו אותו רב, ראיתי אותם איזה סוג הם, חשבתי שהם לא שייכים לזה, חשבתי שהם, מה, לא צריך, הם לא שייכים לזה. זה טעות. אין כזה מצב להסתכל על יהודי או על מחונך או על אוכלוסייה מסוימת שהם שייכים לחוץ. צריך לדעת שהמנורה עומדת בהיכל בפנים. גם אנחנו נכנסנו להיכל, השארנו מאחור את כל העניינים הלא רצויים, וגם הילדים נמצאים בהיכל. הם נמצאים בפנים וכולם שייכים לטוב ביותר. זה ההוראה שאפשר ללמוד מהמקום איפה המנורה עומדת. עכשיו נלמד הוראה נוספת מהצורה של המנורה. נכנסנו כבר לקודש, עכשיו אנחנו עוד לא התחלנו לעשות כלום, רק מסתכלים על המנורה, רק מביטים על המנורה. אפשר ללמוד מזה הוראה נפלאה בחינוך. מבואר בחסידות מדוע יש למנורה שבעה קנים. למה אי אפשר להסתפק בפמוס אחד גדול, יפה, מאיר? למה צריך שבעה קנים? מבואר על זה בתורת החסידות ששבעה קני המנורה הם כנגד שבע מידות שיש בליבו של כל אחד. כידוע שיש מידת החסד, מידת הגבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. שבעת הקנים הם כנגד שבע המידות. מה זה קשור לעולם החינוך? כאשר אנחנו מסתכלים על כל הילדים בגן, הם המנורה שלנו. צריך לדעת מראש שלא כולם אותו דבר. יש ילדים שהאופי שלהם זה חסד, הקנה הימני, ויש ילדים שהאופי שלהם זה דווקא גבורה. יש כאלה שיש להם טמפרמנט גבוה, יש כאלה שהם רגועים, יש כל הסוגים. התפקיד שלנו כמחנכים זה להתעסק עם כל קנה המנורה. אי אפשר לבחור רק סוג מסוים ולהשקיע בנוחים ובקלים, ושאר קנה המנורה הם מחוץ לתחום מבחינתנו. התפקיד של הגננת או של המחנכת בכל גיל זה להסתכל על הילדים כמו מנורה. מנורה זהב, והיא הייתה עשויה מקשה זהב. אין הבדל בין אלה שהם בקו החסד לאלה שהם בקו הגבורה. כולם אהובים וכולם ברורים, וכולם כידוע היו מכוונים לאמצע. כל הפתילות של כל קנה המנורה באו לנקודה אחת. המטרה שלנו להתייחס לכל סוגי הילדים, לכל סוגי האוכלוסייה, ולכוון את כולם לנקודה אחת. זה ההוראה שאנחנו יכולים ללמוד רק מהצורה של המנורה, עוד לא עשינו כלום. עכשיו נגיע לנקודה השלישית. הנקודה השלישית זה מה עושים עם המנורה. מי היה מדליק את המנורה? אז זה מאוד מעניין שהכהן, התפקיד שלו היה לא, המצווה של הכהן זה לא להדליק את המנורה. הכהן יכל להדליק את המנורה. המצווה של הכהן זה להכין את הפתילה. כך כתוב בהלכה, זה מפתיע אולי. להדליק יכול גם היה זר, גם ישראלי. להיטיב את המנורה יכל רק כהן. פה יש הוראה נפלאה, אנחנו כולנו גננות של גני חב"ד. צריך לדעת להדליק, כל גננת מדליקה לבד, אבל מי מכין לנו את הפתילה ואת השמן? זה הכהן. הרבי מתווה לנו את הדרך. ההוראות הן ההוראות שהרבי רוצה שיהיו אצל הילדים. איך להנחיל את זה לילדים, באיזה צורה או באיזה גישה, כל אחד הוא כהן, כל אחד ידליק איך שהוא רוצה. אבל כולם חייבים להדליק את אותו קו שהכהן נותן לנו, שזה הרבי שהוא נותן לנו את הקו בגני חב"ד. ולסיום, ההוראה האחרונה, מה התכונות שיש במנורה? החום והאור. הדבר החשוב ביותר, לגשת בגישה של חום, בגישה של אור, ואז יש לנו הצלחה. זה בעצם, נעבור בסיכום העיר, מה יש לנו במנורה. המנורה היא נמצאת בפנים, המנורה מכילה את כל הסוגים, המנורה יש לה דרך שמתווה אותה הכהן שלנו, הרבי, והמנורה מפיצה אור וחום. הקדוש ברוך הוא יעזור שנוכל לקחת את המסר הזה של המנורה ולקחת את זה בעבודת החינוך היומיומי. ואולי הכי טוב זה לסיים בלשון של הרבי במכתב נוסף שהרבי מברך גננת, ונסיים בלשונו הקדוש של הרבי. הרבי אומר, במענה להודעתה אשר קיבלה משרה בתור גננת לחינוך בנות ישראל על טהרת הקודש, יהי רצון שתהיה הקבלה בשעה טובה ומוצלחת לחנך את המושפעים ומחונכים על יסודי תורתנו, תורת חיים, דברי אלוקים חיים, שיגדלו להיות לשם, לתהילה ולתפארת, ובוודאי למותר להדגיש גודל העניין בחקיקת דתי ומנהגי ישראל בזיכרונם של בני ישראל. ואף כי בגיל דגן ילדים אין זה בא בדרך לימוד, הרי רואים במוחש אשר בילדים קטנים עד רבה הרגילות בדיני ומנהגי ישראל קובע יותר מאשר לימוד בדינים ומנהגים אלו, ובפרט אם למילוי הדינים ומנהגים אלו מצרפים איזה סיפור וביור מתאים להבנת הילדים המתאים להם את הדין והמנהג. שהקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה לכולם הצלחה רבה, ושנוכל ללכת מיד ממש ולומר לרבי, ראו ראה את הגידולים שגידלנו, הילדים שחינכנו אותם, שנזכה ללכת עם כולם בימים אלו ממש, שיהפכו לששון ולשמחה לבית המקדש השלישי, נראה כולנו את המנורה בתפארתה, את האור הגדול שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.
תודה רבה, מרמי אלי. האור והחום והחום